שהוא בצדקת הצדיק, ראש נמפת.
שמתי היום ללמוד משהו לכבוד חודש אדר. יש כאן, כמו שאתם רואים, צדקת הצדיק. מצדקת הצדיק סעיף ראש נמצאת. אני אקרא קצת את הדברים, לא ממש שורה שורה, אבל פשוט כדי ש בכל זאת יתרשמו ממה שכתוב פה. כמו ששורש כל דבר טוב שלא פתחה התורה נופי השם אלוקף הרגל, שלא בלשון ציווי, וידוע גם כן בזור זה השאר להשם צדיקים יבואו בו, דתרעה ומידת האמונה. כן, השאר הוא האמונה. השנה בקבלה, באחד מהכינויים של ספירת המלכות, כך שורש כל דבר רע הוא ליצנות, שואפת האמונה שמתבחס מכל דבר. אם כן, יש כאן ניגוד בין הליצנות לבין האמונה. הליצנות היא למעשה הניגוד של האמונה. וזה פעם ראשית גויים עמלק. מול האמונה יש את ראשית הגויים של עמלק. כמו שאמרו במדרש, הפסוק לץ תכה זה עמלק, ופתי ערים זה יתרו, ושמעתי דפתי הוא מאמין בכל, בין כשרבי צדוק כותב שמעתי, הוא בדרך כלל מתכוון אדמור משוויצה לרבי שלו, שפתי הוא המאמין בכל, כמו שנאמר, פתי אמין לכל דבר, ויתרו לא הניח עבודה זרה שלו עבדה, שאמין בכל, ולא יש תקנה שירים להאמין בשם אמת על ידי הפעת הלץ, שהוא שאין מאמין כלל. וזו ראשית והתחלה לכל כוח הרע בגויים, וכתם שחוק וקלות ראש מגילים את האדם לערבה. אם כן, למה המלאק נקרא ראשית גויים? משום שהמלאק הוא למעשה הליצנות, השחוק וקלות ראש, והוא הפתח לכל כוחות הרע כפי שהוא אומר כאן. כי ליצנות חלוק לשניים, אני מדבר כאן על הליצנות עצמה, בשבע אל תעשה, היינו פריקת עול, ללך בשרירות ליבו, זה נקרא קלות ראש, וכנגד זה הם עומדים להתפלל אליו בכובד ראש, דהיינו קבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע הקודמת. ואז המשך הפסקה, אני לא אקרא את כולה, הוא מייחס את זה לדרגה של דוד המלך. הדרגה של דוד המלך הוא דרגת התפילה, היא המנוגדת לפריקת העול. והמלך, בסיום הפסקה הראשונה, הוא נגד דוד המלך עליו השלום ומידת האמונה. כמו עשיו נגד יעקב אבינו עליו השלום מידת אמת. כמו שעשיו הוא כנגד יעקב, כך גם המלך הופיע כנגד דוד. וכמו שיש בבית דוד דוד ושלמה, במלכות עצמה של דוד הם מתחלקים לדוד ושלמה, דוד המלך עליו השלום הוא דרגה דכובד ראש ותפילה בייחוד, ושלמה המלך עליו השלום הוא שורש אמונה דאנוכי, עד זה לא שייך בו מצווה כלל, כמו ששורש אנוכי דאנו בלשון חיבורי עד שוקה. לכך אמר אני רבה נשים ולא אסור וכו'. כך נגד זה ברע קלות ראש ושחוק ובקום עשה וכו'. אם כן, ההבחנה היא, הוא יחיל מקודם, אני פשוט רוצה שנראה את המבנה. הליצנות עצמה, יש בה שתי בחינות כשום קרה לזה. הבחינה אחת היא בקום עשה, הבחינה השנייה היא בשבע ואל תעשה. הבחינה של שבע ואל תעשה מוגדרת כפריקת עול, וכנגדה יש את דוד המלך. כלומר, בתקום עשה, יש את שלמה, אנחנו נגיע אותו קצת בהמשך מה זה הליצנות של הליצנות. מכל מקום, זאת היא, כן, הבחנה נוספת, זאת אומרת, זאת היא דרגה באנוכי, כן?
אני פשוט נראה את המבנה, אחר כך נראה יותר את הפרטים. והמלא כולל שניהם, כי ראשית הרע הוא בסוף הטוב, כן? ההתחלה של הרע הוא בסוף של הטוב, כי כמה עבודה יורדות מוות, כל זה יורדות מוות, נספרנו כבר מספר פעמים, הכוונה היא לספירת המלכות, שהרגליים של המלכות הן יורדות לתחום של הקליפות. דיינו, במקום המלכות היא גם השער, האמונה שדיבר עליה מקודם, היא גם הספירה של דוד המלך. ואז הוא אומר, ממקום הכניסה לטובה שהוא ממטה למעלה, מהמקום שנכנסים מלמטה למעלה, השער, שהוא הכניסה לטוב, לספירות של הקדושה, משם יש גם כן התחלת כניסה לרע, שהוא התחלתו ממעלה למטה. והוא הראשית המרגיל לכל מיני רע, לכל מיני אומות אחר כך. וזה כוח קיפוג המן על מעשה שלא עשו אלה לפנים, כמו שדרשו חז"ל, שהקיפוג של המן היה לסעודה, שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, והגמרא שם אומרת שהם לא עשו אלה לפנים, כלומר, הם בעצם לא התכוונו ממש להיות שותפים למשתה של אחשוורוש, עשו את זה רק כלפי חוץ. כך גם המן, כל הגזרה הזאת לא הייתה אלה לפנים, זה היה נראה כגזרה, אבל ככל כוחו בפעולו דה לפנים שאינו אמת. הוא בחר בחודש אדר, זה הקשר, אמרתי, רציתי ללמוד משהו על אדר, שנגד הקוף או הקוף, אז המקור הוא בספר יצירה, שאדר הוא נברא, כן, באות בקוף, והוא דורש את זה כקוף. שבו נברא השחוק, מה שכתוב בספר יצירה. ובאמת, היה לשחוק ורק לפנים כל גזרה שלה. וזהו שאמרו, ולא ידע כי בזין אדר מת ובזין אדר נולד. עכשיו הוא ממשיך עם המהלך, אני רוצה פשוט לעבור על המהלך, דרוס דדרגה דדוד ושלמה ידע כבר וכבר נחרב בית המידה של נפסקה מלכותם, אבל נפסק מידת המלכות. אין לנו שיעור, רק התורה הזאת דרגה למשה רבנו עליו השלום. כלומר, במצב של הגלות שאין מלכות, אז מה שזה נשאר זה הדרגה של משה, ובימיו צמח המלאק, כן? בזמן משה הייתה התחלה של המלאק, המלאק שנלחם עם בני ישראל, ועולם צמיחות הרע כנגד צמיחות הטוב למידה. ועשיו שהוא שורש השקר והאחיזה בעלמא דשיקרא בימי יעקב אבינו עליו השלום, שהוא שורש אמת ויכוח עולם הזה ממש, רק ידו חסד בעקב ובסוף העולם הזה, לפי שתאבד רכב במצרים, שעבד אין לו הרמת ראש כלל, והפך עמדת העולם. משה רבנו עליו השלום הוציא בני ישראל לחירות, רק הגמר הוא על ידי משיח בן דוד ושלמה, ודוד ושלמה בעולם הזה, שהיו עם משיח בן דוד, והתחלה זה במשה רבנו, אני אסביר אחר כך בהמשך. ומיתת, אני מדלג לקטע הבא, מיתת משה רבנו עליו השלום מורה כי בחודש זה כוח המעלים פנימיות האמת, והיינו עוד חקוף שהוא שורש היצר, שכוח השחוק וליצנות, דבר שהוא לפנים ואינו אמת. ובאמת, אותו כוח עצמו הוא המוליד משה רבנו עליו השלום. הכוח הזה, שהוא הכוח של שורש היצר, הוא גם הכוח שמתוכו נולד משה, על ידי ידיעה זו שכל העולם הזה וחמדותיו שחוק וליצנות. וממילא, על ידי זה, נעשה המון הגזירותיו, יסחוק וליצנות ואינו אמת. ואז הוא מסביר למה הוא קבע דווקא ב-י"ג, זה 7 ימים אחר הזין הדר, כי הוא חשב שאחרי 7 ימים אחרי פטירת משה, אז הוא יוכל לקיים את הגזירה שלו. ואני אסיים רק את בפסקה האחרונה. ולכן פה אם ב-י"ד אחר גמר 7 ימים, כלומר אחר אותה גמר 7 ימים, בהכרה ברורה דכל העולם הזה שחוק. זהו דרגה דמשה רבנו עליו השלום, שהיה באמת נבדל מכל ענייני עולם הזה. זה אותם תענית אסתר בי"ג, אחר כך ופורים, חייב לסומי דרגת שלמה המלך עליו השלום. ופורים בא אחרי תענית אסתר, שהייתה בדרגה של משה רבנו שהוא נבדל מענייני עולם הזה, מביא את הפסוק לגבי שלמה, זה כאן נקודה מעניינת. שלמה הוא דווקא שייך לפורים משום מה. לא היינו מייחסים שלמה לפורים, נראה בדיוק ההפך או החכם. אותו מקום ביטה פסוק, תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, הפסוק בקהלת, שזה וידתתו אמו, כמו שאמרו זה על בסנהדרין. כן, כתוב שם שאמו של שלמה, מאמא של רבי יוחנן, מלמד שכפתו אמו על העמוד, ואמרה לו, מבריך, כל יודעים שאביך ירא שמיים, הווה, עכשיו יאמרו אמרו, אמרו גרמה לו, על המלכים שטויין, על המלכים, כן? אז היא הוכיחה אותו על זה שהוא שותה יין. אז אם כן גם שלמה שתה, לכן זה הקשר בין שלמה לפורים, ועד אלו ידע, הנה ידע רדע דמשה רבינו עליו השלום. כי מדרגת שלמה המלך עליו השלום הוא להיות דבוק בשם מתברך גם בלא דעת וחוכמה והשתדלות ומצוות ומעשים טובים, וכל חוכמתו השיג בחלום שובט השתלקות הדעת לגמרי. אם כן זאת התורה, אני מניח שלא קשה ככה בקריאה המהירה שקראנו לקלוט את הדברים, אני רוצה לסכם את הדברים ולנסות להבין מה בעצם הוא רוצה לומר כאן בדברים שלו. אז עם המבנה של הדברים אולי נחזור שוב, יש לנו כאן הסיפור, אני מתכוון מבחינת המבנה של המאמר שלו, של התורה שלו. יש לנו כאן את יעקב ואת משה. יעקב ומשה,
יש את המאמר
שהוא מביא, המאמר בקבלה, בזוהר, שיעקב מלזר ומשה מלגב. כלומר, יעקב ומשה הם שייכים לאותה ספירה, לספירת התפארת, שהיא גם מוגדרת כספירת האמת, בין אמת ליעקב,
אלא שמשה הוא הפנימיות, הוא מלזר,
מבפנים הוא הפנימיות של ספירת התפארת,
ויעקב הוא מלבב, הוא הפנימיות של ספירת התפארת, ספירת האמת. שורש המלאק, המלאק מתחיל להופיע בצילת זמן מחץ, ומשה רבנו מתחיל, או מוציא בני ישראל מארץ מצרים, כמו של גלות מצרים, וכאן יש את יציאת מצרים, ואחר מכן הוא מדבר על דוד ועל שלמה, גם דוד גם שלמה הם שייכים לספירת המלכות, כן, של בחינות בספירת המלכות כשהיו מקודם. כנגדם מופיע המלאק, שהוא גם כן מופיע בשתי בחינות, אחת שהיא כנגד דוד, ואחת הבחינה השנייה היא כנגד שלמה. כשמה שאנחנו רואים כאן בדברים שלו, השלמות של המלכות היא למעשה אצל שלמה. הדבר הזה גם כן נמצא בדברים של הזוהר, שהביטוי של הזוהר ששלמה הוא הזמן שבו היה הסיהרה בשלמותה. הלבנה שהיא המלכות הייתה בזמן שלמה שלמה. שלמה תמיד מסמל את השלמות של מלכות ישראל, והוא כמובן מסביר את הדברים בדרך החסידית שלו. כשנקודת המושא היא המלכות שהמלך הוא הליצנות. שורש, כן? המלאק הוא שורש גויים. למה המלאק הוא שורש גויים? כן, זה דברים שנמצאים גם כן בחסידות, אצל אדמור הזקן. יש את שבעת העממים, שהם כנגד שבעת המידות הרעות, וכן, שבעת העממים בכנען, וכנגדם יש את ראשית גויים. הראשית של כוח הרע של הגויים הוא המלאק והסבא שלו עשיו, ואותו מגדיר ככוח של הליצנות. זה בעצם מבחינת המבנה של התורה, שהייתי אומר, מה שמעניין כאן, ששלמה כאן מתייחס לפורים, הוא מביא את המדרש הזה, כן, הפסוק תרתי בריבי למשוך ביין, שלמה הוא שותה, אף על פי שבדרך כלל אנחנו תשתים דווקא את שלמה כחכם, אז שלמה זה ששותה יין, הוא משיג את חוכמתו באמצעות החלום, ואת היכולת להתגבר על הליצנות של המלאק, היא שני האמצעים שהוא מזכיר כאן, היא חוכמתו של שלמה שכוללת בתוכה שתייה, שכרות וחלום. זה בעצם המקור לחוכמת שלמה, שבאמצעותה אפשר להתגבר על הליצנות של המלאק. ונקודה נוספת שיש כאן, אני שוב רק רוצה לראות את המבנה של התורה, זה מעניין, מה שכתוב עד לא ידע בין ארור המן לבוף מרדכי, הוא אומר שהאי הידיעה או ההסתלקות של הדעת של הפורים, שרק באמצעותה אפשר להתגבר על המלאק, הסתלקות הדעת של משה רבנו. זאת אומרת, ועד אלא ידע, בסוף הפסקה שקראנו, עד אלא ידע, הוא אומר, היינו עדר הדע למשה רבנו. זאת אומרת, יש כאן, אני חושב את זה בין השאר העוקץ כאן של התורה, שהדעת של משה רבנו, שהיא לכאורה פסגת הדעת, צריכה להסתלק כדי שאפשר יהיה להתגבר במלכות שלמה על המלא. זה פחות או יותר מבחינת המבנה, נאמר, של הדברים שלו, של התורה שלו. ואני אנסה כרגע לומר כמה רעיונות סביב חלקם נחשב זה הפירוש של הדברים שלו וחלקם אולי יותר כלליים. מה? יתרו הביא אותו רק פירוש בשם רבו של לץ חכה ופתי יערים, ששמש ביצעי, שיכול להיות מי שמאמין לכל דבר. לץ זה אחד שלא מאמין בשום דבר, והוא רצה להוכיח שכוח הליצנות הוא מנוגד לכוח של האמונה.
כן. אני קודם בהתחלה שיש לכוח של האמונה שהוא הניגוד של הליצנות, וזה הוא רוצה להביא דרך
הניגוד בין יתרו שהוא הפתי לבין המלאק שהוא הלץ. הוא אומר ש אני באמת לא ברור לי, אבל אני מתכוון שבאיזשהו מקום אם הפתי מצליח להפנים איזה כוח של הלץ, אז הוא יכול כבר להאמין לא לכל דבר אלא להגיע לאמונה אמיתית. אפשר לשאול רק מה?
לגבי משה שהוא
לדחוק שעולם לדחוק זה נגיע, זה כבר צריך להיכנס לדברים עצמם. הדיון אם כן, הדיון שכאן של האדמור של רב צודיק הוא בעצם בליצנות, ליצנות של העמלק, שהיא כאמור נתפסת כשורש של הגויים, כשורש של של הרע, והיכולת שלנו להתגבר על הליצנות. זאת בעצם הדיון שלו כאן. וכאן השאלה, מה בעצם לסיכום הליצנות כאן, וסביב זה הוא כאן מובן מעליד את הנושא של הטורים. למה באמת הליצנות מופיעה כאן בצורה כל כך מרכזית, הופכת להיות השורש של הרוע בעולם הליצנות, והיא כאמור עמלק, כן? ההתגברות על המלאק בחג הפורים היא למעשה, אפשר לומר, המאבק. כן, הליצנות היא נתפסת כאן כמשהו מטאפיזי, כמשהו שהוא השורש של הרע. מה הסיבה? למה הוא כל כך נלחם כאן, או מה כל כך מפעיד אותו בשאלה של הליצנות? התשובה היא, אנחנו מוצאים את זה כאן בדברים של עצמם, הליצנות כאן היא נתפסת, הייתי אומר, כפי שאמרתי, גם באופן מטאפיזי, אבל גם באופן אונתולוגי. היא בעצם, הוא מחגים אותה כשקריות של העולם. העולם הוא שקר. וכיוון שהעולם הוא שקר, השורש של הליצנות נובע משקריותו של העולם. שקריות שלמעשה הוא לא מכחיש אותה. העולם הוא באמת שקרי. אבל כאן המקור של הליצנות והמאבק, שהוא המאבק העמוק, המאבק הגדול של עמלק ישראל, שתמיד מופיעים, כן, בין עמלק שהוא שורש גויים לבין עמלק לבין ישראל שהוא האמונה, שורש דמחי וכן הלאה, הוא סביב הנושא הזה, סביב הליצנות. מה אם כן שקריותו של עולם? הייתי משתמש כאן במושג של רבי צדוק לא משתמש בו, אבל אני חושב שהוא דווקא בעולם המודרני מאוד מרכזי, ולא יכול יותר להסביר לנו מהי הליצנות. הייתי משתמש במונח של ניהיליזם. יש כאלה שבעצם תופסים היום את היסטוריה לא רק הרוחנית של העולם כהיסטוריה של הניהיליזם, שהיא בעצם לא טוב, לא ניכנס לפרטים הללו. אפשר לומר שהיום הניהיליזם הגיע כאילו בפילוסופיה הגיע לשיא שלו, וממילא התחילה להיות איזושהי תנועה הפוכה. מה למעשה השורש של מהו הניהיליזם? אבל במובן הפשוט, כמו שמישהו ענת אומר, זה אמירה רצינית, אז מיד החבר'ה מתחילים להתבדח, להתלוצץ וכן הלאה, לומר את ההפך. זה הזיקה בין הליצנות לבין הניהיליזם. הניהיליזם הוא איזושהי הסתכלות של שכל דבר אני יכול באיזשהו מקום לבטל אותו, לבטל את החשיבות שלו, את הרצינות שלו וכן הלאה. והמלאק מבחינה הזאת הוא השורש, כן, השקריות של העולם. זה קשור למה שדיברנו. השקריות של העולם היא נובעת מבחינות מסוימות מדרגה מאוד גבוהה. אולי השתמש במונחים שדיברנו בשיעורים הקודמים, שורשיו עצם בעין. אותה חשיפה שאדם מגלה שאין כאן איזושהי נקודת אחיזה מוחלטת, אבסולוטית בעולם הזה, שמחפש את האמת ושואל, מנסה להגיע לתשתית, הוא פתאום נתקל בכך שאין בעצם תשתית. הסיפור מתנדף. או באופן אחר, אפשר לומר שהשורש של הניאליזם, אם משתמש במונחים של חב"ד, הוא בבחינה של סובב כל עלמין. הפרספקטיבה האלוקית, האור האלוקי, מבחינתו כחשיכה, כאורה לפניו, כמו שהדמור הזה כן חוזר עשרות פעמים. כלומר, אין מוחלטיות בעולם לכשעצמו. האמת וכן הלאה היא תוצאה של הרצון, של הרצון האלוקי. כשאנחנו מחפשים איזו נקודת אחיזה מוחלטת במציאות עצמה, הרבה פעמים אנחנו נוכחים לדעת שאין כאן נקודת אחיזה. אין בעצם במה לאחוז, משום שהעולם כשלעצמו, אם נשתמש במונחים עולם, מהעולם של הרמב״ם, הוא אפשרי המציאות, הוא לא מחויב המציאות. אין בעולם דבר שהוא מחויב המציאות כשלעצמו. זאת אותה תשתית של עין שניסינו לתאר אותה גם בצד המפחיד שלה, כן, בצד, כן, של האימה שלה, שפתאום האדם, המציאות מתנדפת לו, פתאום הוא חש אותה מוכרות ואינטימיות שאנחנו כל כך חשים ביחס למציאות, היא פתאום מתפוגגת. וההרגשה הזאת שאתה מנסה לתפוס משהו והיד נשארת ריקה, הדבר הזה משקף את השקר, את האשלתיות, את האשלייתיות שיש בעולם. זאת היא מה שהוא כאן מדבר, שהעולם הזה, המעלים אמיתותו, הוא שקר. זאת היא השקריות של העולם, ובעצם התגובה הניאליסטית מבחינה זאת, העמדה הניאליסטית, היא בעצם נובעת שעל כל דבר אתה יכול לבוא ולומר ש... ההפך, או לומר אחרת, או זה לא הכרחי, מי אמר לך וכן הלאה, וזה בא לכלל ביטוי בליצנות, כן? כל דבר אפשר לעשות אותו לצחוק, העשייה הזאת לצחוק, אפשר גם לנסות להגדיר איך אתה הופך דברים לצחוק, התגובה של הליצנות היא ביטוי לשקריות של העולם. זאת היא בעצם בעיה של הרב צודיק והאדמור משוויץ מאוד מתמודדים איתה, כן? העולם כדמיון, העולם, כן, אצל אדמור משביצה זה מאוד קיים, כן, מאוד במונחים שונים. איך אני יכול להגיע לאמת, לוודאות, מה בעצם טבעה של האמת? אדמור משביצה וגם רבי צדוק הרבה מפחקים סביב, כן, המושגים של עבירה לשמה וכן הלאה. כל הדברים הללו הם שייכים לך שבאיזשהו מקום הדברים מצד עצמם אין בהם מוחלטיות. העולם אין לו מוחלטיות מצד עצמו. והתגובה לפחות של עמלק, התגובה העמלקית, היא למעשה התגובה של הליצנות, התגובה הניאליסטית, התגובה של כל דבר, אני הופך אותו לצחוק. אין כאן איזה משהו ממשי, חזק, איזושהי כפייה, שאמרתי, נקודת אחיזה, קרקע פתוחה, סלע תשתית במציאות שעליה אתה יכול להסתמך או לעמוד עליה. מה רצית?
בצד השני אני שומע תקרות, שבא ואומר, כל דבר מהעולם הזה אפשר ליצור, אלוהים, העולם הזה הוא רק הסתר, ואולי בצד אך אומר, תרגע, כאילו, לא בכל דבר אפשר למצוא, גם זה
פוסט של עמלק. טוב, תכף נראה מה הוא אומר, כן. אוקיי, נחמן אומר שכדאי להיות פטי מאמין לכל דבר, מאשר לא להאמין לשום דבר. אני יודע, לא בטוח שצודיק היה מסכים, אבל כן, זה יכול... זה מכל מקום הליצנות. או השחוק, כפי שהוא אומר כאן, כן? אני מדבר כאן על הכוח של השחוק, בגלל העול וכן הלאה. אולי אני אומר עוד איזה כמה, אני אעביר את זה כרגע לאיזה תחום, למערכת מונחים טיפה שונה, אבל למונח הזה של השחוק או של המשחק, שאני חושב שהוא מופיע כאן. המלאק יש לו את השחוק, את חלות הראש וכן הלאה. נדבר רגע על המשחק.
יש באמת שרצו לראות, והמשחק אפשר לומר את ה... אפשר לומר את ה... את ה... את המבנה של המציאות, את המבנה, את המבנה האונתולוגי של המציאות. למה? מה זה משחק? בוא ניקח רגע דוגמה, ככה מאוד חשבתי על הבוקר, מאוד תפסרתי. ספוק, משחק כדורגל, כן? כולם יושבים ביציע, ככה גם השחקנים, אבל הצופים מרותקים לגמרי, כן, למשחק. אתה רואה שהם מתלהבים וצועקים, נכנסים לאקסטזה. והנה מתגלגל לשם מישהו, הוא לא שותף לכל הסיפור. מה הוא בעצם, למה, מה קורה כאן? איך הם כל כך מתלהבים, ולמה הוא בכלל לא מתלהב? למה הדבר הזה בכלל לא... מה הוא עושה בעצם כשהוא במבט שלו, כשהוא מסתכל על הצופים שם? המשחק, למעשה אפשר לומר, הוא איזשהו מוגדר, הוא למעשה, מגדירים אותו ראשית כל בדרך כלל כמערכת סגורה. כלומר, המערכת של המשחק, החוקיות של המשחק, היא לא חוקיות של מי שנמצא מבחוץ, אלא היא מערכת של, שצריך להיות שקוע בתוך המערכת של המשחק ולקבל את הכללים שלו כדי לשחק את המשחק. אין לכללים הללו אחיזה, כן, אפילו המשחק משחק שח, משחק כדורגל וכן הלאה. יש כאן כללים של המשחק, שהכללים הללו הם כללים שהם רק מבפנים. כלומר, הם כללים של המשחק, שמי שנכנס לתוך המשחק ומקבל את הכללים שלו, אז הוא יכול להיות לשחק, ואז הוא הופך להיות שותף למשחק. עכשיו, מה קורה להם כן לאותם צופים? אז מבחינה אחת, המשחק מחייב כאילו איזה מין מצב של הייתי אומר שסגור לגמרי, של אין עוד מלבדו, כן? הוא בנוי רק לפי הכללים הפנימיים שלו. זה עניינו של המשחק. יש כאן עוד מישהו, שהוא הקהל, הצופים, השחקן, מי שמשחק, הוא אותו סובייקט שנמצא כאן. אבל כדי להיות שותף לאותו משחק, כדי לשחק את המשחק, וכל זה צריך לעבוד איזה דגם או פרדיגמה לעולם, לעולם הזה, ואומרים את זה גם, זאת אומרת, הפילוסופים המודרניים מדברים הרבה על המשחק הפרדיגמה של היש, הפרדיגמה של העולם. אני חושב שזה מאוד מתקשר לנושא שלנו, של המשחקיות של העולם, כפי שזה שורש המלך מצד אחד, ומצד שני, כפי שהוא אמר מקודם, מבחינות רבות, זה גם השורש של משה רבנו. אותם צופים שנמצאים כאן, הם צריכים, אסור להם לשמור על עמדת הסובייקט שלהם, כלומר, לשבת מבחוץ, הם צריכים להיכנס פנימה לתוך המשחק. הם צריכים, הייתי אומר, להביא לכך שהם יהיו משוחקים, הם יפסיקו, כן, שהמשחק ישחק אותם, איזה סוג של התבטלות למשחק. היכולת של אותם צופים כל כך להיות מרותקים, כל כך להתלהב, כל כך להזדהות לתוך המשחקיות של המשחק, זה משום שהם כבר, הם נמצאים בפנים, הם הופכים להיות משוחקים על ידי המשחק. אם בעצם יתפסו איזושהי עמדה וישאלו את עצמם מה בעצם, מה זה אכפת לי כאן אם הפועל נצחה את מכבי או משהו כזה, אז באותו רגע המשחק נשבר. לא תהיה עמדה. מבחינות מסוימות, כדי להשתתף במשחק, השחקן צריך לוותר על עמדת הסובייקט שלו. עכשיו, מה קורה? טוב, אפשר גם כאן להיכנס לכל מיני הבחנות, לא כל כך עדיין כל כך משמעותיות כרגע לענייננו. מה קורה למישהו שנמצא בחוץ? אני למשל, כשאני מסתכל על אותו משחק, אני נמצא בחוץ, באיזו עמדה שאיננה חלק מהמשחק. אבל מה שקורה, איך נגדיר את מה שקורה כשאני מסתכל עליו? למה אני הופך את המשחק ברגע שאני מסתכל עליו, במונחים שדיברנו עליהם מקודם? מה? מה אתה אומר? בהקשר שלנו הוא הופך להיות עין, הוא מתנדף. זה נראה משהו שהוא חסר משמעות לחלוטין. זאת אומרת, זה יכול להראות דוגמה, אין לך בסיס, אין לעולם של המשחק איזשהו בסיס שלו הוא יכול להישען. מצד אחד הסובייקט צריך להיכנס אליו מול מלאכות, הסובייקט הוא בעצם הנשמה שלו, הוא זה שנותן לו את העניין, את המתח, הוא צריך להיכנס לתוך המשחק, אפשר לומר, הוא המחיה את המשחק ואתה מחיה את המשחק. מצד שני, הוא חייב להיות משוחק על ידי המשחק כדי שיבצר כאן כל המשחקיות של המשחק. כיוון שאני אינני שותף למשחק הזה, אני עומד בחוץ, אז פתאום אני רואה כאן כל מיני תנועות ומכירים את כל הפרודיות הללו על המשחקים וכן הלאה. לכך אני בעצם מנדיף אותו, לכך אני הופך אותו עצמו ליצנות, נאמר ככה. לוחץ עליו. מה?
אפשר לאכול אותו גם מפנים את המשחק. זאת אומרת, להשתתף במשחק ואז לשבור את החוקים שלו, או מניח עם... אבא וילד,
שאבא
מבטר לילד במשחק
דמקה,
אז
הוא נותן
את כל החשק
לילד
לשחק
את הדמקה הזה,
כי
שבא אותם... כן, זה אומר. אגב, הדוגמה הזאת של המשחק, אם אני כבר אלך בהקשר הזה, זה קשור להמון דברים, אבל בהקשר הזה המשחק מהווה בסיס למשהו נוסף, שהוא מבחינות מסוימות מהמדעות. בוא נשמע כאן בתורה של רבי צדוק, יש את השעשועה, הוא ניתן לזה כמה פעמים. מול ההתחנות של המלאק אנחנו צריכים להעמיד את השעשועה, שבחסידות הוא מופיע דווקא כדבר הגבוה ביותר, כדבר העליון ביותר, כן? הקדוש ברוך הוא שמשתעשע בנשמות של הצדיקים. השעשוע הוא למעשה הביטוי הנפלא ביותר של אהבה. את האהבה בסופו של חשבון אי אפשר לבטא אלא רק באמצעות השעשוע, שהוא סוג של משחקיות. אפשר לומר שבשניהם יש לנו את הקלות, אבל בעוד שהקלות של הליצנות היא הקלות הבלתי נסבלת, נאמר ככה, לפחות מנקודת המבט של מי שמסתכל מבחוץ גורם לאיזושהי עמדה ניהליסטית, גורם לך שהעולם מתנדף, השעשוע מבחינה זאת הוא דווקא הביטוי הגבוה ביותר. דווקא משום חוסר המשמעות שלו, וחוסר אי החתירה שלו לשום דבר, הופך להיות הבאה הצרופה ביותר. את האהבה בעצם אי אפשר לבטא, אלא רק באמצעות השעשוע. משום שאם אתה מבטא אותו באמצעות פעולה תכליתית, אז כבר בכך זה כבר מפסיק להיות אהבה. אהבה במובן הזה היא הדבר שהוא נמצא בתוך עצמו, בשביל עצמו, הוא לא חותר לשום דבר. כל עניינו שהוא מקבל את משמעותו דווקא מחוסר הרצינות שלו. מכך שזה לא הדבר הכבד, אלא דווקא הדבר הקל. מבחינה זאת אנחנו מוצאים באמת בחסידות שהאהבה, שהשועי האהבה הם למעשה... הביטוי הגבוה ביותר. הקדוש ברוך הוא משתעשע בנשמות הצדיקים, כן? יש גם דרשות שמקורם בקבלה, שעין הורים, שזה שעשוע, שעין וכו', לא ניכנס לכל ההשתעשעויות הללו. מה? מה?
חייב להיות כך. אבל באמת, אי אפשר להביע אהבה על ידי משהו שהוא גם לא, אני שואל, סתם, במקרה קראתי שמול ספר שמתאר את ההתפתחות של הרומנטיקה במאה ה-20. בדיוק זה
התהליך שהיא מתארת, זאת אומרת,
אהבה
הפכה להיות משהו... ראית לגבי
זה
ספר,
קראת להם כבר? ספר של לב האילוס, שנקרא... האוטופיה של הרומנטיקה,
אוקיי.
אוכל להביא אותו לרב. אני בדיוק מתאר...
לדעת שמתן חותר כאן חתירות.
אני מתאר בדיוק תהליך סוציולוגי כזה, שבו כיוון שהאהבה הופכת להיות משהו שהוא מאוים כל הזמן מהתועלתניות ומהקפיטליזם, אז הדרך היחידה להוכיח אהבה היא לעשות מעשה שהוא חסר משמעות לחלוטין. אני מתאר את זה, היא עושה ראיונות עם כל מיני אנשים, שכל אחד מתאר שהוא נותן, שהדברים שהכי מרגישים אותו זה דווקא הדברים שלחלוטין חסרי ערך, לחלוטין חסרי משמעות.
ערך
כל ערך שהוא, זאת אומרת, האהבה הכי עליונה מובאת דווקא במעשים הכי קטנים. הקטנים של היום-יום, זאת אומרת, שהם לחלוטין שקוטים, כמו לקנות איזה מזכרת טיפשית, או, זאת אומרת, שהטיפשיות שלה דווקא נותנת לה את הערך הגבוה של. עכשיו, זה באמת הצריכי שזה יהיה ככה, זאת אומרת, אי אפשר באמת ליצור אהבה שתבוא גם על רקע באמת של מפינה שהיא כן בעלת ערך, שהיא ממשית, שהיא שליטות מקרר.
לא אמרתי שאי אפשר להביע אלא, אבל אני חושב שגם כשאתה מביע את האהבה על ידי עזרה, אבל יש איזושהי, אמרתי שזה הביטוי הגבוה ביותר, הצרוף ביותר, ואני חושב שבסופו של חשבון בכל ביטוי של אהבה, גם אם הוא יהיה איזה ביטוי של עזרה וכן הלאה, ברגע שיוצל בו איזה ממד של הישגיות, שהרבה פעמים זה מתבטא סביב חיפוש משמעות, שהיא הרבה פעמים המשמעות במובן של להשיג משהו, אז באותו רגע מתנדף היסוד של אהבה שיש בעניין הזה. אז אני מדבר על כביטוי הגבוה, אני לא אומר כביטוי היחידי, אבל מה שאני כן רוצה לטעון, שיסוד העין, שהוא חוסר המשמעות בהקשר שלנו, הוא צריך לחדור עד הסוף, להיות בכל מקום, משום שהוא האלמנט של אהבה שנמצא בכל מקום, הוא הניגוד של באמת של התועלתנות, של האמצעיות, של האינסטרומנטליות, שהיא הניגוד של אהבה. וזה אני חושב ככה, לפחות אני גם לא רואה בזה דווקא התפתחות היסטורית, עובדה שבחסידות זה נמצא הרבה לפני כן, ודאי שבקבלה. אני, תראה, הדברים המיותרים הם הדברים החשובים, כבר אני נפלתי למלכודת. הדברים המיותרים הם הביטוי הגבוה ביותר. זה הביטוי של העין, שמבחינה זאת הוא הביטוי הגבוה, הוא השורש הגבוה, והוא גם השורש של המלאק, הוא גם השורש של ה... של הליצנות, בהקשר הקשיחה הוריד את ככה, בהקשר הקודם אני הייתי מנסח את זה אולי ככה, שהשואה הוא גם, אצל אמני מזריץ' הוא תמיד הדגם של הצמצום. תמיד כשהוא מביא את הדוגמה של הצמצום, זה הדוגמה של האבא שמשתעשע עם הילד שלו, כן? מה פירוש? האבא הוא נמצא בעמדה מבחוץ ולשחק עם הילד שלו סתם כך בכדור, כפי שאמרת, הוא מקלקל את המשחק, הוא צריך להיכנס למשחק ולשכוח את העמדה שלו מבחוץ, ואז הוא כמובן להרבה פעמים הוא נראה יותר מהילד עצמו. גם צריך להרחין כאן הבחנה אולי חשובה, אני לא יודע אם למצות אותה, באנגלית זה בין כלי לגיים. יש את הגיים שזה כבר לפי כללים, ויש את הפלי, אני לא חושב שהפלי הוא בלי כללים, אבל מין כללים מסוג אחר שמגדילים דווקא את הממד של החופש. יש בפלי איזה מימד של יצירתיות שאין אותו בגיים. בגיים מבחינה הזאת הוא מצומצם יותר. מה? כן, אבל גם כאן, גם בניגון עצמו, יש כל מיני. היום יש איזה סוג של ניגון של אימפרוביזציה, שאתה מתנגן את הניגון. מכל מקום, אני חושב שההבדל המדיוק בנקודה הזאת. אם האבא שומר על עמדת הסובייקט שלו, אז באותו רגע הוא לא הוא ינה, לא הילד נהנה, שובר את המשחק. כדי לשחק את המשחק, צריך להיות משוחק על ידי המשחק. כלומר, להיכנס פנימה ולשכוח את עצמו בתוך המשחק עצמו, וזה בדיוק הדוגמה של הצמצום. הדוגמה של הצמצום אומרת שכביכול אלוקים שוכח את היותו אלוקים, ונכנס לתוך העולם של הילדים, שהוא עולם של בני אדם, הוא מצטמצם, ואז נוצר השעשוע, גם השעשוע של הילד, אבל גם השעשוע של העונג האלוקי עצמו. זאת הדוגמה שבעצם הדוגמה אולי המרכזית, שהדבר הזה כן מביא לצמצום. הצמצום הוא דוגמה, הצמצום משקף את היכולת לעשות תנועה שהיא חסרת משמעות, אבל ברגע שהיא נעשית, היא מקבלת את המשמעות. אבל המשמעות שלה היא נובעת רק מכוח העובדה שהיא חסרת משמעות. אם היא לא תהיה חסרת משמעות, אז באותו רגע, לפחות היסוד המשעשע שבה, המשחק שבה, הוא ייעלם. בבקשה, איתן.
האבא המוטיבציה להיכנס
שאלה טובה. אתה שואל אותי למה אני לא נכנס למשחק הכדורגל, למה ברגע שאני שומע את הספורט בחדשות מיד אני עושה את הדבר
מוריד את הכפתור, כן? הדבר הטוב ביותר ברגע שאפשר לסדור אותו. אז זאת שאלה טובה. אני גם לא מסוגל עקרונית, אני לא מסוגל ביחס להגיד לספורט, לשכוח את עצמי במשחק או משהו כזה. מה?
כמה
שלא מציעו כן תהיה מסוגל. שאלה מציינת. אז אם זה...
מה? יש לי צריך למצוא את הכפתור במציאות. זה לא שאלה של יכול, זה שאלה של רצון.
זה
יכול ולא יכול, זה רוצה או לא רוצה.
כן, הייתי אומר, זה אפילו שאלה קודמת, ממש
צריך לשאול את השאלה. טוב, בסדר, בבקשה.
שאלה טובה. אני חושב מנוחים כאלה, אני לא בטוח שהם נכונים. בעצם במשחק או בשעשוע אתה שוכח את עצמך לגמרי. רבי צדוק בהמשך, לא בפסקה הבאה בדיוק, אני קצת צילמתי את זה כאן, הוספתי קצת בדיוק בשביל ההבחנה הזאת. הוא מדבר כך, הוא מביא את הגמרא במסכת עבודה זרה, גמרא מאוד יפה. הגמרא שמתארת את סדר היום של הקדוש ברוך הוא, יש לו גם כן סדר יום. אז שעה רביעית הוא יושב ומשחק עם לוויתן. שנאמר, לוויתן זה הצד לשחק בו, אז יש לו גם שעת משחק. חבר'ה כאן שחקים כדורסל, הקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן. מה? אמר רב נחמן בר יצחק, וכאן הוא מאמרה מאוד לשאלה מסתמך רבי צדוק, הוא אומר, אם בריאותיו משחק, ועל בריאותיו אינו משחק, אלא אותו היום בלבד. מה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא כתוב, איך זה כתוב שם בתחילת תהילים? יושב... מה? כן, שהקדוש ברוך הוא יצחק על בריאותיו, כן? אבל בדרך כלל הקדוש ברוך הוא, זה כאן מדבר רבי צדוק, זה ההבדל אני חושב, זאת אומרת, הוא משחק עם בריאותיו. משחק עם, כבר, זה בדיוק היכולת של התנתינה, זה להיות משוחק על ידי המשחק. וזה המשחק הטוב, המשחק של השעשוע, המשחק שהוא ביטוי של אהבה. לשחוק על בריאותיו זה אומר שעדיין אני נמצא כאן בעמדת הסובייקט שלי מבחוץ ואני הופך אותו לצחוק. עכשיו, כשאני הופך אותו לצחוק, אז בצד מסוים, זה גם כן, אתה יכול להגדיר את זה כמשחק, הליצונות היא גם כמשחק, אבל בצד שני, זאת לא עמדת, זאת עמדת משחק שבו אני, במונחים החסידים, אני לא מתבטא. כלומר, אני לא חלק מהמשחק. אני נמצא מבחוץ ואני עושה ממנו משחק.
יש לי בין הליצונות לבין הכדורגל, זה.
כן, אני לא באתי ב... לא טענתי שהכדורגל זה ליצנות או משהו כזה. מנקודת המבט שלי, טוב, זאת עוד הרפונה שאולי משתמש בה אחרת, אבל יכול להיות שזה חסרון, שאני לא מסוגל להיכנס למשחק הכדורגל.
אני חושב שמי שרואה את השחקנים מתפק עליהם, זה הליצנות.
אני יודע, צופק עליהם, זה כבר
חלק עליהם. הניתנות הכי גדולה זה של השופט, שהוא נמצא בתוך המשחק, והוא אף פעם לא מתאבר בתוך המשחק. זה הניתנות הכי קשה.
אני לא בטוח שזה העמדה של השופט, אתה גם זריז יותר מדי. מה?
השופט היא לא...
בטח, מבחינת מסוימות, השופט משקף את התנועה הכי חזקה של המשחק, היא שומר לך. הוא לוקח את המשחק הכי ברצינות. הוא ההתגלגות של המשחק.
אבל אני חושב שכל שופט הוא בעצם שחקן כדורגל לא מצלח שהחזיק את הכדורגל. מי שרוצה להישאר בעמדה כזאת עם כל הטיעונים שלך, השראה והשראה חלקה, אני לא מקבל את זה.
אתה אמרת כאן דברים שאפשר להתייחס להם יותר ברצינות ממה שאמרת, אבל אני לא יכול... שזה צריך לבזות, מה שאמרת זה מתכוון אפשר להעמיש לזה, זה לא מרגיש את זה כאן לראות סתם משהו.
כן, גם אני לא, חבר'ה
תחתור. בבקשה, דבר. למה כל כך סובלים?
כן. כל כך סובלים. כן. המשחק,
אבל אני אומר, המשחק, גם הסובים, אם לא יהיה סבל, לא יהיה משחק, המשחק הוא תמיד בנוי לסור ושור. המשחק, גם משחק העבר הוא בנוי על הסתם שיר השירי, בנוי על הסתר וקירובה. אחרת אין משחק.
אני לא
אוהב את זה. אם ראש אתה יודע שאתה תנצח, אז המשחק תפסיק להיות
משחק. אבל אתה מבחיר את זה לא פתח, כשאתה משחק משחק קטן. תמיד אין לי גם משחק.
זה לא רואה את האוהדים של מיתר אחרת.
לא, זה קרה לי גם, זה לא שם למקבי, זהו, לא קרה, לא שמתי לב, סתם הרבה שני. זה כמובן מעולה רק בתוך הסיפור, אפילו אני לא יודע מי הקבוצות. לא, זה גם כן דבר מאוד מתאים, היכולת שבמשחק בעצם משתלט עליך, לכבוש אותך, להשכיח ממך את נקודת המבט החיצוני. גם זה דבר, טוב, אוקיי.
לא, עכשיו, במובן העמוק, זה בעיקר גם דיינים שלו. נהנים
להיות עצובים מההפסד,
זה הכל
יותר
מהמשחק.
לא, באמת אני אומר, זה מה שבונה את המתח לפעם הבאה,
ההפסד. אתה רוצה לענות לזה? אני לא כזה נהנה.
לא,
ברור, אבל זה גם אנלוגיה. אנלוגיה היא, זה דבר יפה. שאלה לי למה יש את זה. יכול להיות שיש את זה בגלל שלוקחים את המשחק, מה שהייתי עושה, זה מדי.
יש לך אלטרנטיבה, דרור, יש מקרה שלא אתה יכול לגמור את המשחק ולהגיד אוקיי, נגמר המשחק, כאילו ניצחו, שייכנו, וגם עוד קיבלו את האורות כולם לספור להיות פשוטים יותר קצת בלילה, אחר שומעים על מה אמיתי או ישיבה ודלת. אבל יש משהו בעולם הזה שמונח שאתה לא יכול לצאת ממנו, ובמובן של דרום אני כוח קודם כאילו תקח אותה. או שאתה גדים. זו בדיוק השאלה, בואו אנחנו נתחילים את זה כאילו, זה לא נורא. זו בדיוק השאלה.
רק אני קצת הדיון, פשוט, לא, העליתם כמה דברים, אין לי עליהם גם חלק מהתשובות, אני רק רוצה לומר דבר אחד, אם כבר דיברנו על המשחק ועל הספורט, יש כאן את מה שאני חושב שהוא גם כן חשוב, יש בזה נקודה עמוקה, זה הרוח הספורטיבית, במובן של לשמור את כללי המשחק. הרי המושג הזה של משחק, כללי משחק, שמעתי שהוא הפך להיות איזה דגם אנתולוגי של המהות של היש, הוא באמת חדר לתוך השפה להמון תחומים. יש כללי המשחק של הלשון, יש כללי המשחק של הדמוקרטיה. אפשר לומר שהמוסר במובן מסוים שורשו ברוח של המשחק. מה אני מתכוון לומר? אם אתה לא שומר על הכללים, אז באותו רגע אין משחק. כדי שיהיה משחק צריך לשמור על הכללים. וזה עומד גם ביחס לעולם. אם העולם עצמו, כדי שיהיה עולם, צריכים להיות חוקים, צריכים להיות כללים. עולם שאין בו כללים, אז הוא מפסיק להיות עולם. ולכן מבחינה זאת אפשר לומר, המוסריות היא נובעת מהצורך, חובה, שיהיה עולם, שיהיו כללים. וזה הצד הפורמלי שיש במוסריות. אפשר לבוא ולטעון בהקשר הזה, שוב, זה לא, אני לא רוצה לטעון שזה ממוצא את המוסר, אבל המוסריות הוא הצורך לשמור על עולם, כמו נגיד מה שהולך היום במדינה, כן? צריכים לשמור את כללי הדמוקרטיה, אחרת החברה היא נהרסת. זאת היא עמדה מוסרית. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשמור על החברה, אתה רוצה לשמור על העם, אז אתה חייב להישמע לכללים, שהמועקה שתמיד קוראים את הכללים הם נראים שרירותיים, לכאורה למה דווקא הכללים האלה ולא כללים אחרים. והתשובה, בהקשר שאנחנו רואים, אין בעצם את הלמה, כן? יש איזה יסוד של עין שנמצא גם בכללים עצמם, ורק באמצעותו אפשר לקיים את העולם. אימן.
על הפיצוץ מעט, שזה היה... לאיחוד של עם ישראל, לדעת שאני חלק מהמפקח, אבל זה עדיין מפקח, לא לקחת את הקדימה של הדתינות כי אלוהים גדול לי.
כן, אני מסכים איתך ויחד עם זה, טוב, בסדר, כל דבר כאן אמרתי...
אבל יכול להיות כבר נקודה של המוסר, שאתה לא הבנתי למה, דמוקרטיה אני מבין שזה כללי משחק, אבל המוסר...
מוסריות אתה גם כן יכול לבוא ולטעון שזה כללי משחק. המוסר הוא בעצם, לפחות באחת ההגדרות שלו, הוא נאמנות לכללים. הנאמנות לכללים היא הרבה פעמים, בהקשר שלו אנחנו מדברים, היא לא נובעת מכך שהכללים האלה הם בדווקא נכונים יותר, אלא מכך שאם אין כללים, אז אין שום דבר, אז אין עולם. העולם לא יכול להתקיים בלי שיהיו חוקים, בלי חוק משיכה. דרך שיום אחד אלוקים היה מתחשק לו לאחר את כללי המשחק ואין חוק משיכה. אז היינו מתחילים לכרוח באוויר, היית עושה תנועה אחת, היית מגיע, אני לא יודע לאיפה. צריך להיות איזה כוח משיכה, צריך להיות איזושהי סבירות. אם כל יום היה משתנה וכל רגע היה בלתי צפוי, אז לא היה לנו מה לחפש. כל המושג של עולם במובן הזה פירושו איזושהי סגירות, איזושהי חזרה לדברים, שהיא תנאי לעצם ההיות של העולם. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אז למה דווקא אלה הכללים? ואז שוב אנחנו עלולים להגיע לאיזה סוג של ניאליזם. הניאליזם הזה, שוב, יכול לפעול לשני היבטים שלו, או להגיע להיבט של הליצנות, שזה המלאק, כפי שאמרתי, הוא נתפס כאן באופן, מאוד, באופן מטאפיזי, וזה קשור גם למושגים, היחס בין הסובייקט למשחק, זה בעצם מה שרבי צדוק, ואחרים מדברים על המלא כשורש השניות, כפער הזה שיש בין הסובייקט לבין העולם, וזה יכול להיות איזשהו ביטוי של אהבה, של עולם חסד יבנה, שבעצם הרצון שלי שיהיה כאן איזושהי עולם, שתהיה איזושהי חברה, ש... יהיו יחסים בבני אדם כביטוי של חסד, כביטוי של אהבה, ולכן אני אשמור ואשמור בקבדנות על הכללים.
מה אהבה מקלקל את השיעור? מה שדיברנו קודם, הקדוש ברוך הוא, אני חושב, האהבה שלו מתבטל בזה שהוא עושה ניסים, שהוא שובר את הטבע. וגם בן אדם, אני חושב שככל ש... נגיד סתם, אני חושב על מדינה, כשהמדינה מתפתחת, צריכים הרבה פעמים לעשות דברים אנטי חוקים ואנטי הגיונים, אני חושב שזה גם הבעיה שלנו הפלסטינאים, שהם שוברים כללים, הם לא משחקים לפי הכללים במשחק הנורא שלנו, וזה מבטא, יש להם ביטוי מאוד חזק של אהבה למקום שלהם, ואנחנו לפעמים הדברים האלה ככה נופלים.
אני מדבר שיש עזרת השאלה, אני דיברתי על ההתנדה
אהבה שבמובן של רומנטיקה.
אני לא דיברתי כרגע על אהבה,
אבל
המוסר
שקל בו זה המוסר
גם כן באהבה, זה מה שאמרתי, רציתי להמחיש את הדברים דרך,
אבל אם המוסר מבטא כללים, אז אני לא רואה איך זה דווקא מבטא אהבה כללית.
מה? דיברתי על הכללים של העולם, אמרתי שהשורש של המוסר שהוא כבר לא נמצא במישור של אהבה, הוא עצמו יכול לנבוע ממערכת הכללים. זה כמו במשחק, אפילו משחק אהבה הוא צריך להיות בנוי על איזשהו רצוע ושוב. זה מבחינות מסוימות, זה המושג של צניות. מקום שאין צניות, אז אין גם, אז אין אהבה גם כן, משום שזה חלק מהמשחקיות של אהבה שבאה לפה ביטוי. ברמה יותר נמוכה, זאת החוקיות של המוסר בהקשר הזה של אנחנו מדברים. עכשיו, לא דיברתי על החוקיות נפלאה לפני העולם.
אפשר להחיל את זה גם לתיאור ההלכה? אם אתה בא להלכה, אפשר לתיאור את המשחקים החסידים,
יש תיאורים של ההלכה כקישוטים של המטרוניתא, כביטוי של אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. טוב, בוא נחזור כרגע לדברים של רבי צדוק. מה שלמעשה, אם כן, הבעיה של רבי צדוק היא התגברות על הליצנות, התגברות על הליאליזם. הוא לא מציע כאן את השעשוע, בעצם. מה שהוא רוצה, הוא רוצה כן להעביר אותנו לרצינות, לעובדתיות. וגם הדבר הזה, אולי, שוב, אני אומר את זה בצורה מקודם מאוד הגשתי את השעשוע, אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן בשעשוע. וזאת היא הבעיה הפוכה. זאת אומרת, כל משחק בסופו של חשבון הוא נגמר. אתה לא יכול כל הזמן שאתה רק לשחק. וזה כנראה משהו שהוא נמצא בתוך המשחק עצמו. ואנחנו צריכים גם, או חלק מהמציאות זה דווקא הקוטב השני, הקוטב של הרצינות, של העובדתיות, כן, של הממשות של הדברים. אם אתה כל החיים תשחק, באותו רגע גם זה עצמו ימאס, כן? לפחות הייתי אומר, זה הבדל בין הילד למבוגר. הילד יכול להיות שקוע שעות רבות במשחק. כן, אבל מצד שני, הוא לא נמצא בעמדה של המבוגר. אין לו את העובדתיות של המבוגר. זאת אומרת, גם המשחק טבעו, אבל זה גם כן שהוא יחלה באיזשהו שלב. אנחנו מחפשים גם את הקוטב השני, שהוא הקוטב של הממשות או של הרצינות או של המבוגר. וכאן, או בהקשר הזה, אנחנו מוצאים כאן את אני כבר אנסה לתאר באופן כללי איך הוא מתמודד, איך מתמודדים עם הליצנות או איך הוא מתמודד עם הניאליזם. הוא מציע כאן למעשה שלוש רמות. אחת היא הרמה של משה רבנו, השנייה היא עם יעקב שהוא מתמודד, השנייה היא דוד, והשלישי יעקב מידתו האמת. אבל מה שאומר רבי צדוק, כיוון שמידתו האמת ממילא אין לו קיום בעולם הזה, משום שהעולם הזה הוא עולם שקרי, וזאת היא הסיבה של הגלות, של גלות מצרים. בהקשר שלנו, כפי שאומר כאן, לכן יעקב הוא אוחז בעקבו של עשיו, שהוא שורש עמד ויפוך עולם הזה ממש, רק ידו חזד בעקב סוף עולם הזה, ולכן נשתבט איך במצרים. וזאת איזושהי תודעה שנמצאת הרבה אצל רבי צדוק וגם אצל המהר"ל, שיעקב בעולם הזה הוא בהכרח יהיה בגלות, הוא בהכרח יהיה משועבד. הוא בעצם לא יכול להגיע, העולם הזה תמיד יהיה אצלו איזשהו כלב, איזשהו שיעבוד, דווקא בגלל הפער שבין החיפוש של האמת שהוא מחפש עליו לבין אופיו הניאליסטי או השקרי של העולם. אבל התיקון, היציאת מצרים על ידי משה רבנו. מה היציאת, מה?
משה הוא גם צריך.
עכשיו הוא אומר, איך משה רבנו מתמודד? משה רבנו הוא בעצם הוא משתמש בניאליזם נגד עצמו. הוא יודע שהעולם הזה הוא שקר, והדבר הזה עצמו, הייתי אומר שיש כאן איזה מין שלילה של השלילה. כיוון שהוא יודע שהעולם הזה הוא שקר, ממילא העולם הזה לא מסוגל לשעבד אותו. משה, מצד חיצוניות האמת ודאי שייך לעולם הזה שהוא יפוכו, ואיך ידבק בשקר. אך מצד הדעת הפנימית של כל דבר וידע שהעולם הזה הוא שקר, על ידי ידיעה זו שבאמת אין עוד מלבד בעולם הזה מעלים אמיתו שקר, ממילא גם בעולם הזה אינו דבוק בשקר, וזהו פנימיות האמת שהוא גם בעולם הזה. אם כן, היכולת של משה רבנו היא בעצם יוצאת, אפשר לומר, הפרדה בין פנים לבין חוץ. זאת אומרת, ברגע שאני אומר העולם הזה הוא שקר, אז בכך אני למעשה משתחרר מהעולם הזה. השיעבוד הוא נוצר מתוך איזושהי סתירה פנימית בין האמת הפנימית שלי לבין המציאות של העולם הזה, שאני עדיין נותן לה איזשהו ערך אמת, אני לא תופס את, לא מוכן לקבל אותה שקריות, אני עדיין נעשה איזו אחיזה בעולם הזה, ואז נוצרת גלות מצרים. יציאה מגלות מצרים היא מתרחשת באותו רגע שאני לא מצפה, אני תופס מלך, אני יודע את השקר. ברגע שאני יודע את השקר, אז באותו רגע אני משוחרר ממנו, אני כבר לא אין לי שום ציפיות ממנו, וזה נותן לי את האפשרות להיחס באמת הפנימית. יש פסקה אצל הרקוב באורות הקודש, כבר לפניי כרגע, שהוא אומר שהמתבוננים הפנימיים לא מוטרדים מסתירות שיש להם העולם החיצוני. זה איזה מין עמדה קנטיאנית כזאת, שמסתירה בין פנים לבין חוץ. האמת החיצונית היא אמת שהיא לא מוחלטת, היא באמת בנויה לפי הקטגוריות שלה, שהן עצמן אינן קטגוריות מוחלטות. יכול להיות כך ויכול להיות אחרת. ברגע שאני תופס את העולם הזה בצורה כזאת, אז באותו רגע אני משתחרר לאמת הפנימית שלי. האמת הפנימית שלי היא לא תתערר על ידי סתירות מהעולם החיצוני. וכך הוא מתאר את הדעת של משה רבנו. הדעת של משה רבנו היא הדעת האמיתית שהעולם הזה הוא שקרי. זאת איזושהי עמדה. היא באה לכל הביטוי למשל מאוד חזק בשפת אמת, שתמיד אומר שצריך בתוך ההסתר, בתוך הטבע, למצוא את הנקודה הפנימית, את נקודת האמת הפנימית. באיזשהו מקום אין כאן עדיין התגברות על הטבע, שזאת היא כבר הדרגה של דוד המלך ושל משה רבנו, אבל יש כאן את היכולת לקיים את האמת הפנימית ולראות ולחיות אותה כאמת פנימית, גם אם העולם החיצוני עומד בסתירה לאותה אמת פנימית. זה העולם שאיננו לפנים, ולכן כך הוא מסביר את הניגוד בין המלך, המן, שאיננו עושה אלא לפנים, לבין משה רבנו. זאת כבר שאלה מסוג אחר, אבל אני אגיד לך, גם כן מסתכלת אני קצת מגיד, אני חושב שהשאלה שאתה שואל צריך לסרב לענות עליה ואפילו לסרב לשאול אותה, אבל זה די פשוטה. מה, אתה רוצה את העגלה לפני הסוסים, תמצא את האמת הפנימית ואז תחליט אם היא דומה לאחרים או לא. על מה אתה שואל? אתה צריך איזה, המושג של אמת פנימית הוא מנוגד לשאלה שאתה שואל. מה זה משנה? אם זאת האמת הפנימית, אוקיי, משלי, שלך, שלו, שלהם, מה... היא לא נובעת משום דבר, אתה פשוט, או שאתה שם, או שהיא שם, או לא. אם היא שם, אז היא שם, אם היא לא שם, אז היא לא שם. אבל זה בדיוק הנקודה. והשאלות הללו הן בדיוק השאלות שמכשילות את הנושא של, את היכולת של, של אמת פנימית. את היכולת להגיע לאמת פנימית. האמת הפנימית כשהיא מופיעה, אז היא מופיעה. אז היא שם, והשאלות הללו, שנשאלות לפני שהיא מופיעה, הן לא רלוונטיות, הן רק עוצרות, הן רק מכשילות, הן רק עוצרות מחסום. ואחרי, מי שיודע את האמת, אז הוא לא ישאל את השאלה, ומי שלא יודע אותה, אז הוא אומר, מה? זה נכון, השאלה היא מה קורה שאנחנו בדרך, אבל גם כאן אני לא חושב שאפשר לענות תשובות תיאורטיות. השאלה איפה אתה נמצא, איזה מקום אתה נמצא. בכל מקום אתה תמצא את התשובות שמתאימות לאותו מקום, זה חלק מהמעגליות. גם שאתה, אם אתה נמצא באמת הפנימית, אתה לא צריך תירוצים. אם אתה נמצא באמת החלקית, אתה צריך תירוצים, אבל אז אתה גם תמצא אותם. ויש כאן איזו מעגליות שקדוש ברוך הוא בחוכמה האלוקית של הדברה את העולם. זאת אומרת, לא בטוח שאני מצטף להגיד לך, אני מבין מה שאני מתכוון. אתה שואל מה יעשה מישהו באמצע, הוא צריך בדיוק, זאת לא השאלה התיאורטית, השאלה באיזה אמצע הוא נמצא. במקום שבו הוא נמצא, הוא נמצא את התשובות שמתאימות לאותו מקום שבו הוא נמצא. יכול להיות שהן יהיו תשובות שקריות מנקודת מבט יותר עמוקה, אבל הן התשובות של אותו מקום שבו הוא נמצא. הוא לא נמצא באמת התיאורה, ממנה יהיה גם הרב השקר. יש כאן איזה מעגליות שהיא נובעת מהעניין עצמו. טוב, אני רואה שכבר לא נספיק להגיע לדעים ולשלמה. אני
אמרתי שאתה
אוקיי.
אל פורים
מגיע לשלמה. מה, אל פורים מגיע לשלמה? בפורים, יש.